לא יזיקו. אז ביטוי אחד זה חסידים הראשונים היו מצניעים את הקוצים שלהם ואת הזכוכיות שלהם בתוך השדות שלהם. זאת אומרת, לא זרקו. בדרך כלל אדם נשבר לו משהו, הוא זורק, לא רק להשפעה, כן? אבל זה יכול להתגלגל ולהזיק. אז החסידים האלה היו חופרים בתוך השדה ואת הקוצים ואת הזכוכיות טומנים בתוך השדה, כדי שלא יהיה אפשרות בכלל שמישהו ייתקל בהם. כן? יותר מזה, הם נזהרו גם שהם עצמם לא יזוקו בהם. כן? זאת אומרת, היו חופרים להם שלושה טפחים, כנראה המחרשה, עומק החרישה של המחרשה, עומק המענה היה לא יותר עד שלושה טפחים, לא יותר. אז כדי שלא יעכב אפילו את המחרשה, היו טומנים אותם בעומק של יותר משלושה טפחים, כדי שבכל מקרה לא יהיה נזק לא למישהו אחר ולא להם, לא יזוקו בדבר הזה. זה ביטוי ראשון. ביטוי שני, רב ששת שדי לו מנורה, היה לו קוצים, היו לו זכוכיות, שוב לא זרק אותם להשפעה אלא הטיל אותם לאש כדי שהאש תתיך אותם או תשרוף אותם ולא וגמרנו, יעובדו מן העולם. ורבה אומרת הגמרא, שדי לו בדגלת. דגלת זה הכינוי לנהר החידקל. אז הוא היה שכן של נהר החידקל, זרק אותם בנהר. אם הם בנהר, הם צוללים ולא מפריעים לאף אחד, אין אפשרות שאף אחד יגיע אליהם.
דגלת זה הנהר החידקל?
דגלת זה חידקל. כן, עד כאן לשון הגמרא. אומר המהר"ל, דע כי השמירה מן הנזקים הוא מידת החסידות. לכך, מת לא בכדי הגמרא אומרת, חסידים הראשונים היו מצניעים את קבוצותיהם וזכוכיותיהם. זה ביטוי של חסידות, זה עניין של חסידות. זאת אומרת, מה פה שזה עניין של חסידות לפנים משורת הדין? מצד הדין אי אפשר להגיד לאדם אל תזרוק, אני זורק להשפעה, מה, עד כדי כך אני, זאת, הדין לא, אבל חסיד הוא נוהג לפנים משורת הדין, הוא עוסק, הוא דואג גם למה שהדין לא מחייב. מצד הדין, אם אתה זורק את הקוצים ואת הזכוכיות להשפעה, לא עשית פה שום חטא, אבל חסיד אתה לא. חסיד נוהג לפנים משורת הדין.
אומר, כי אנחנו כולם חסידים היום בשכונה.
למה? כי אנחנו, נכון. נכון.
מה הבעיה לזרוק באשפה, פח אשפה?
מה?
לא,
בזמנם זה לא פחד.
זה לא היה אשפה.
זה היה הרמה של אשפה.
לא היו.
כן? כן. לא, הייתה הרמה של אשפה.
זה היה ברחוב, כמו שהיה עלול.
בדיוק.
לפני 90 שנה ברובה.
נכון.
לפני פחות מ... 100 שנים ברובע היהודי, באמצע יש את מין תעלה כזאת.
ששם היו זורקים.
ודאי.
אז הוא אומר כך, דע. כי השמירה מן הנזקים ומידת החסידות. לכך אמר חסידים הראשונים, ורמזו חכמים פה במה שאמר, כי זה עשה כך וזה עשה כך, ומה בא לומר בזה? ואתה שואל, אמרתי, זה לכאורה ביטויים שונים של חסידות, אתה אומר, אבל רמזו בזה, כי ראוי שיהיה נשמר שלא יהיה הנזק נמצא. זאת אומרת, לא יהיה הנזק, כוונה המזיק הזה, המזיק הזה זה סוג מזיק של בור, זה אם מישהו יתקל בזה, כן? ויפול על זה, אז זה נקרא בור המזיק. אז אבל רמזו בזה כי ראוי שיהיה נשמר שלא יהיה, זאת אומרת לאבד, אם יש מציאות של נזק בעולם, לאבד אותה, שהיא לא תהיה קיימת. ולפיכך אמר שהחסידים הראשונים היו צניעים זכוכיות שלהם ואת הקוצים שלהם, היו מעמיקים להם ג' טפחים, ובזה לא היה נמצא, כמו שאמרנו, טומנים אותם בתוך השדה, בעומק. ורב ששת שדי לו בנורה, כי יותר ראוי להיות הדבר המזיק בטל על ידי האש, שבטל בזה יותר לפי שנשרף. ורבה שדי לו בדגלת, סובר כי יש להרחיק המזיק על ידי המים, שעל ידי המים מתרחק דבר המזיק שמוליכים אותו אל מקום אחר למרחוק. למר לאחד החסידים יותר עדיף להצניע שאינו נמצא כלל, אבל על ידי אש סוף סוף יהיה נמצא אפר ממנו והוא דבר מה, וגם על ידי מים, אנחנו ננסה למצוא איזה נקודה יש בכל אחד שהוא לא הסכים עם השני בדיוק, וגם על ידי מים אף כי מוליכים אותו למקום רחוק מכל מקום הוא נמצא בעולם, ולמר יותר עדיף במים, כי סוף סוף אצל האדם אינו נמצא כלל, אבל אם מצניע אותו הרי אצלו הוא רק שהוא נטמן, ויש גם כן האפר שבא ממנו הוא נמצא, וראוי שיהיה המזיק בלתי נמצא דבר ממנו כלל, ולמר יותר עדיף באש לפי שנשרף, אבל הצניעו הרי הוא בעולם, ועל ידי המים הרי הוא בעולם גם כן, אף על גב כי האפר ממנו נמצא, מכל מקום המזיק עצמו בטל, הוא החליף צורה, וזה עדיף, זה עדיף לפי הדעה הזאת. ואבן שלושה דברים אילו, איך היו מדקדקים בזילוק הנזק כראוי, כי דבר גדול הוא וגורם חסידות גדולה, כאשר אין בעל ידו נזק, ולא רק זהו אלא הוא מרחיק את הדבר שהוא טוב. נתיב הצדקה פרק א', בספר משלי יש פסוק, רודף צדקה וחץ וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. אז צריך, אז אומר המהר"ל, צריך לשים לב לדיוק לשון, לא כתוב עושה צדקה וחסד או נותן צדקה, כתוב רודף צדקה, אדם שרודף צדקה, כי יש לאדם, הביטוי הזה אומר המהר"ל הוא לא סתמי, זה הדרכה, יש לאדם לרדוף אחר הצדקה והחסד, כמו שאמרו בפרק הבונה במסכת שבת, מהי טיימה? מהדר אפי דגימל לדלת.
אני חושב שיש למחוק מהדר אפי, זה בא אחר כך.
כן?
נדמה לי שזה פתאום.
אבל זה מובן.
זה מובן?
מדוע? מה הייתה מה? אפילו לא מהדר אפי, על כל פנים, פני הגימל פונים לדלת. הרי הגימל היא פתוחה. זה נקרא פנים. הגימל, הפנים שלה פונים לדלת, אז כן, אומרת הגמרא
מהדר זה הפך.
מה? כן.
כן, כן. אני חושב שזה טעות.
כן, יכול להיות. כל פנים, השאלה היא למה פני הגימל פונים לדלת? התשובה היא, אומרת הגמרא, בגלל שדרך גומלי חסדים לרוץ אחר דלים. כן? לרוץ אחר דלים. מה איתה מפשית קרי דלת? לגבי גימל, כביכול הדלת פושטת את הרגל שלה כלפי הגימל, כי היך דלים צי נפשי ולא לצטערן. מצד אחד אומרים לאדם שצריך לתת צדקה או לגמול חסד, כן? לרוץ אחרי הצדקה, לרוץ אחרי החסד. צד שני, אומרים לעני, אל תברח. אם אתה באמת צריך, תן להוא אפשרות לעזור לך. זה נקרא דלימצי נפשי. פשיט קרי דלת לגבי הגימל, הרגל של הדלת כנראה כתובה קצת באלכסון כלפי הגימל. מדוע? כי איך דלימצי נפשי ימציא את עצמו, העני, הדל, לזה שנו רוצה לעשות איתו חסד ולא יצער אותו, כן? ומה איתה מה? מהדר אפי דדלת מגימל, הנה כאן המחס מהדר אפי, הדלת פתוחה כלפי ה-A, לא כלפי הגימל, נכון? היא מראה לה את הגב. ומה איתה מה? מהדר אפי דדלת מגימל דליתן לבצנאה, כי איכי דלא לכספני. אני אסביר, הגמרא אומרת, יש ירושלמי, אני חושב שאולי ראינו אותו פה, אולי ראינו אותו במקום אחר, ירושלמי אומר ש יש מושג בגמרא, מושג של נקרא הברכה והרכבה. זאת אומרת, אתה מבריך, כופף זמורה של האילן או של הגפן, ושל הגפן תוקע אותו באדמה והוא צומח, והוא צומח מחדש. אז אומרת, זה נקרא הברכה. אז אז כן, אז אומר אומר הירושלמי, עכשיו השאלה היא אם ממתי למנות שנות עורלה, מסכת עורלה בירושלמי בעורלה, ממתי מונים שנות עורלה, או אם בכלל מונים שנות עורלה? הרי כשלקחתי אילן וטמנתי את ה את ה את הקצה שלו באדמה והתחיל לצמוח עץ חדש, כן, כתוצאה מזה שטמנתי את זה באדמה, אז ממתי מונים שלוש שנות עורלה לאילן החדש, אם בכלל? אומר הירושלמי, מהרגע שהוא מתחיל לחיות לבד. איך אתה יודע מתי הוא מתחיל לחיות לבד, מתי הוא לא מתחיל לחיות לבד? אומר הירושלמי, אני אתן לך סימן, כל עוד הוא חי ממנו, כל עוד זה נקרא הילדה חיה מזה שהיא יונקת מהזקנה, מהאילן הקודם, אז העלים שלה מופנים כלפי, כלפי חוץ. אבל ברגע שהיא חיה בכוחות עצמה, היא פונה עם העלים, היא מפנה את העלים גם כלפי, כלפי האילן הזקן. כך כתוב בירושלמי.
לא שמתי לב.
כך כתוב בירושלמי. עכשיו, מה ההסבר? וזה מה שכתוב כאן. ההסבר הוא שאני לא יכול להסתכל לפני מי שנותן לו, מתבייש. אז כשהיא חיה מהזקנה, היא לא מסתכלת אליה, היא מפנה את העלים לכיוון אחר. אבל ברגע שהיא כבר יכולה לחיות בכוחות עצמה, היא כבר לא מתבייש להסתכל אליה. זה נקרא בגמרא, זה נקרא נמה דקיסופה. זאת אומרת, נמה דקיסופה זה לחם, לחם שגורם לבושה. כשאתה מקבל ממישהו, כן, אתה צריך, אתה זקוק לקבל ממישהו ממתנה, אתה מתבייש, זה בשבילך בושה. הבושה גורמת לכך שלא תוכל להסתכל לו בפנים, וזה מה שהוא אומר. כך זה מה שהוא אומר גם כאן.
זורן הברה,
מה אתה אומר?
עשיתי בגינה.
נו, עשית הברכה?
כן.
נו,
העץ החדש הוא חי?
הוא חי, אבל לאן הוא מפנה את העלים שלו? זה מה?
זה מזמן, מזמן הוא מנותק.
כן, אתה ראית שהוא מנותק לגמרי מה...
לא, יותר מזה, עברנו מקום, הוא מנותק לגמרי.
אתה ניתקת אותו?
כן.
מה שממש ניתקת אותו. טוב, על כל פנים, הנה הוא אומר, ומה הייתה ממעד הרעפי דדלת מגימל? הדלת היא לא מסתכלת אל הגימל, כן, ההפך, היא מפנה לה את הגב. כי איך דליתן לבצינה, ניתן לבצינה, איך דלעניה? זאת אומרת שייתן לו באופן שהעני לא יתבייש. זה הדרכה להשאיר. ואם אומר ורצו, מפני כי העני מתבייש לקבל צדקה, ויש לנותן לרטוף אותו. היום זה לא ככה.
היום התופעה
גם לא צריך להיות עני בשבילי. היום זה לא מושא,
זה נורא. פעם המושג לפשוט יד היה כזה, עד שם בן אדם היה חושב 20 פעם לפני שהוא עושה.
זה עדיין קיים כי זה אישה כעושה.
מה זה?
זה עדיין קיים כי זה אישה.
למה אישה?
כמה פעמים היו אישה?
נשים.
נשים, כן. נשים באה, ואתה רואה עדיין כש...
טוב. אז הוא אומר, כי העני מתבייש לקבל צדקה, ויש לה נותן לרדוף אחריו עד שיקבל, ולכן כתוב רודף ועוד, כי כבר התבהר למעלה, כי שכר הצדקה לפי גמילות החסד שבה. היינו שייתן הנותן מצד הטוב שבו, שהוא נפש טובה. ולכך אמר רודף צדקה. כי כאשר רודף אחר הצדקה, מורה דבר זה שהוא בעל נפש טובה, כשרי הוא רודף אחר הטוב. ולכך, כאשר העני בא אליו ומבקש ממנו ועושה בשביל שלא יוכל לראות בצרתו ונותן לו, הנה אתם שומעים, כאשר העני בא אליו ומבקש ממנו והעשיר נותן לו רק בגלל שהוא לא יכול, המצב של העני הוא כל כך גרוע שהוא לא מסוגל לראות אותו במצב הגרוע שלו. זה נקרא מה שהסברנו בזמן עושה רחמים, הוא מרחם עליו. כאשר העני בא אליו ומבקש ממנו ועושה בשביל שלא יוכל לראות בצרתו ונותן לו, אין זה מורה על הטוב שלו. כן, זה עדיין לא מורה על הטוב שבעשיר, שבנותן. אבל כאשר הוא רודף אחרי העני על מנת לתת לו, אז זה גילוי שהוא עושה את זה לא רק מצד רחמים, אלא הוא פשוט, יש לו טוב לב שמכוחו הוא בא ורוצה לתת לו. ואמר, כתוב הפסוק, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. ואמר, ימצא חיים, ודבר זה תמצא בכל מקום. זאת אומרת, היסוד הזה שהצדקה נותנת חיים, אז הוא אומר, זה אתה יכול למצוא בכמה מקומות שיש עם הצדקה החיים, והדעת מחייב דבר זה. הוא אומר, זה גם השכל מחייב, כי הצדקה שהוא משפיע לעני לאחיותו. מה זה צדקה? צדקה פירושו אני נותן לו כדי שהוא יחיה. אז אני דואג לחיים שלו, אני מחיה אותו באמצעות הצדקה. הצדקה שהוא משפיע לעני לאחיותו הוא עצם החיים, ולכך מי שנותן צדקה גם כן ראוי לו החיים, ואפילו אם באו עליו מתנגדים מבחוץ, אין שולטים בו ולא יגיעו אליו כלל, כי במקום הצדקה שהוא החיים לא תימצא המיטה. ואמר, ימצא צדקה. כן, מה זה ימצא צדקה? כתוב, הוא יביא עוד מעט את הגמרא, שהגמרא שואלת, כתוב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. אז הגמרא שואלת, בגלל שהוא רודף צדקה, הוא ימצא צדקה, הפשט הפשוט, ימצא צדקה, הכוונה היא שהוא יצטרך לצדקה. אז הוא אומר את המראה, זה המידה כנגד מידה, אתה נותן צדקה, ואתה תצטרך לצדקה. לא ברור. אז הגמרא שואלת והגמרא מתרצת, אבל המהר"ל אומר, ואמר ימצא צדקה, כי מי שנותן צדקה ימצא צדקה. באיזה מובן? כי מי שמרחם על העניים גם לו יש מרחמים, והצדקה שמוזכרת כאן ימצא צדקה, הצדקה שנאמרה בך, הנעים הוא הצדקה מאת השם יתברך. לא שימצא צדקה מאנשים, אלא שהשם יתברך, הוא יתברך מרחם עליו. כמו שאמרו בספרי, על הפסוק בעיר הנידחת, כתוב, הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב, וכתוב שם בפרשה, ונתן השם אלוקים, נתן השם לוקח לך רחמים וריחמך. מכאן רבן גמליאל ברבי אומר, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו, וכל שאינו מר... אז מה, אתם מבינים, הוא עושה פה דרוש בפסוק, כתוב ונתן השם לוקח עליך רחמים, אני לא יודע אם זה בדיוק הפסוק, אבל כתוב ונתן לך רחמים וריחמך, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה ונתן לך רחמים וריחמך? מה זה ונתן לך רחמים וריחמך? אז אומר, אז רבן גמליאל דורש, ונתן לך רחמים, הכוונה היא אדם שמרחם על הבריות. אם אדם מרחם על הבריות, מרחמים עליו, וכל שאינו מרחם על הבריות אין מרחמים עליו. זאת אומרת, דנים את האדם מידה כנגד מידה, כדרך שהוא דן כך דנים אותו. אם הוא מרחם, מרחמים עליו. אז באותה צורה הוא אומר, ימצא צדקה, רודף צדקה, ימצא צדקה. הוא נותן לאחרים, אז מהשמיים ייתנו לו. כן, מהשמיים ייתנו לו. ודבר זה עמוק מאוד. ואמר, כתוב, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. ימצא חיים, אז הוא הסביר, חיים, הכוונה היא כמו שהוא אמר, הוא מחיה. צדקה, באמצעות הצדקה אתה מחיה את האדם, מחיה את המשפחה, מחיה את מי שאתה נותן לו את מי שאתה נותן לו את הצדקה. אחרי זה צדקה, כמו שהוא אמר, ימצא צדקה, הכוונה היא שכמו שהוא מרחם, כמו שהוא נותן, יתנו לו. ואמר, מה זה וימצא חיים, צדקה וכבוד? כי דבר זה גם כן בשביל מידת הצדקה, ראוי שימצא כבוד. מה העניין? וכמו שאמר הכתוב, פיזר נתן, זה הפסוק בתהילים בקוף י' א', פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. וכל זה יתבאר עוד איך ההתרוממות והכבוד ראויים ביותר לבעל הצדקה. הוא לא מסביר, הוא רק אומר, יש לזה מקור בפסוק, כן? בפסוק אחר גם כן, בפסוק הזה ודאי, אבל בפסוק אחר גם כן, כן? פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. אז מפורש כתוב, אדם שמפזר נותן לאביונים, קרנו תרום בכבוד. ובפרק כמה דבר הבטא, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד?
סליחה, זה לא בגלל, הוא לא רוצה לרמוז פה בגלל שבעצם הוא מכבד את העני שצריך, אז הוא גם זוכה לכבוד?
אני עוד לא, יכול להיות, אבל האמת, הוא אמר שהוא
יגיד כדבר זה גם כן, בפיר מידת הזכה ראוי שימצא כבוד.
ראוי שימצא כבוד, הוא לא, אבל הוא אומר, וכל זה יתבהר עוד. איך התרוממות והכבוד ראויים ביותר לבעל הזכה? זאת הוא ידבר על זה. עכשיו הוא מביא את הגמרא שדיברנו עליה. שהגמרא שואלת, כתוב רודף צדקה ימצא צדקה, שואלת מה, בגלל שהוא רודף צדקה ימצא צדקה? כי הגמרא הבינה שיתנו לו צדקה, בגלל שהוא רודף לתת צדקה יתנו לו צדקה. פרק כמה זה בבא בתרא, אמר רבי יצחק, מה ידכתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד? משום שרודף צדקה ימצא צדקה, כן, כמו שהסברנו, אלא מי שרודף לעשות צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מאות לעשות מהם צדקה. כן? רודף צדקה, ימצא צדקה, הכוונה היא, אם אדם באמת משתדל לעשות צדקה, כמו שאומר, רודף, לא סתם נותן, אלא רודף, אז דואגים שיהיה לו, שיהיה לו לתת, כיוון שרואים שהוא רוצה. וכשאדם רוצה לעשות את המצווה הזאת של הצדקה, יש לו סייעתא דשמיא, דואגים שהוא יוכל לקיים אותה בעידו. זה הפשט ימצא צדקה, זה פירוש אחד. פירוש שני, רב נחמן בר יצחק אמר, כן, הקדוש ברוך, מה הכוונה ימצא צדקה? הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המעוגנים לעשות להם צדקה, כדי לקבל עליהם שכר. זאת אומרת, בגמרא הזאת מתחדש חידוש, שאדם נותן צדקה לאדם שלא מגיע לו, כן? אז אני לא, לא, ודאי שאין לו שכר כמו מי שהוא נותן, כמו מי שנותן צדקה לאדם שהוא באמת עני. זאת אומרת, עלול להיות מצב שאדם ייתן צדקה למי שהוא עשיר, אבל הוא מציג את עצמו, עושה הצגה, כאילו הוא עני. אז אומר רב נחמן בר יצחק, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. הקדוש ברוך הוא דואג שבאמת הצדקה שלו תהיה צדקה אמיתית, זה הכוונה ימצא צדקה. מי שבאמת רודף אחר הצדקה, אז יש לו סייעת הדשמיה באמת לקיים את המצווה, כי אחרת לכאורה זה לא קיום המצווה. אתה נותן לאדם שמציג את עצמו כאילו הוא עשיר, עני, והוא לא עני, הוא עשיר, הוא עשיר. מה?
באונס.
בסדר, אבל, אבל לא קיימת את המצווה, אתה אנוס, אבל קיימת את המצווה. כן, אתה לא עשית עבירה.
אבל לא, כן, לא עשית. הוא לא בוחן כליות ולב. הנותן הוא לא בוחן כליות ולב.
דווקא בגלל זה, בגלל שאתה לא יודע, אתה עלול להיקשל. אז אומרים לך שיהיה לך, אם אדם רודף אחר הצדקה, מסיים לו מן השמיים, שבאמת הוא ייתן למי שמגיע, למי שצריך, ולא למי שלא צריך. כן? רב נחמן בר יצחק אמר, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המעוגנים לעשות להם זקה כדי לקבל עליהם שכר. להפוקי ממאי, כן, להוציא ממה, אומרת המעלה, להפוקי מדרש רבה. בדרש רבה, ירמיהו המלך כילל את אנשי הנתות, כן? ירמיהו, כשאנשי הנתות עשו לו רעות, אז הוא כילל אותם. כתוב בפסוק שם, ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה עשה בהם. ויהיו מוכשלים לפניך. מה זה יהיו מוכשלים לפניך? זה הגמרא דורשת. דדרש רבה, מהי דכתיב ויהיו מוכשלים לפניך בעת הפכה עשה בהם? אמר ירמיהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שכובשים את יצרם ומבקשים לעשות צדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים כדי שלא יקבלו שכר עליהם. את ירמיהו, מעניין, ירמיהו מבקש, כן, גם שהם, כנראה שהוא ידע שהם אנשים, מצד אחד הם אנשים, הם עשו לו רעות, אנשים רעים, מצד שני הם גם עושים צדוקה, כן, זה אצלם לא סתירה. אז אמר ירמיהו, שהוא קילל, ביקש מהקדוש ברוך הוא, הכשילם לבני אדם שאינם מוגנים, גם כשהם קופים את יצרם ועושים צדקה, שלא יקבל הצדקה. כן? ויהושע בן לוי אומר, מה הכוונה עוד פעם? ימצא חיים צדקה וכבוד, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. אז פירוש שלישי, זוכה לבנים בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה. זה הפשט, ימצא חיים צדקה וכבוד. חיים זה חוכמה, צדקה הכוונה עושר, יזכה לבנים בעלי עושר, ומה זה כבוד? בעלי אגדה. אז אומרת המרה, כבר מסבירה, בעלי חוכמה דכתיב ימצא חיים, כן? והחוכמה, כתוב, החוכמה תחיה בעליה. בעלי עושר שכתוב צדקה, בעלי אגדה שכתוב וכבוד חכמים ינחלו. אז מה זה דווקא אגדה? כבוד חכמים ינחלו, חכמים זוכים לכבוד. אז רש"י נדמה לי מביא שם שהכוונה שמי שהוא בעל אגדה הוא דורש לפני הציבור, והציבור מכבד אותו בגלל זה, כן? כיוון שהציבור נהנה מהדרשות שלו, כן, הוא בא לאגדה. אז עד כאן לשון הגמרא. אומר המהר"ל, הדבר הזה יש לך להבין, כי מיוחד, מיוחדת הכוונה, הצדקה בדבר זה, כי הצדקה שהוא משפיע לאחרים, כל אשר נכנס במידה הזאת, השם יתברך מסייע אליו מלמעלה. ובמה מסייע אליו הקדוש ברוך הוא? בממון, שיוכל להשפיע. וזה כי המשפיע דומה למעיין. כאשר המעיין משלח מימיו למרחקים, כן המשפיע לאחרים. לכך השם יתברך, אשר הוא מקור המשפיע אל הכל, משפיע אליו כדי שיוכל להשפיע, כמו שהמעיין כאשר מימיו מתפשטים לחוץ, הנה המקור משפיע אליו עוד מים כל הזמן. זה הגדולה של המעיין. המעיין הוא המעיין פורץ, כן, ומוציא מים כל הזמן. כמו שהמעיין כאשר מימיו מתפשטים לחוץ, הנה המקור משפיע אליו עוד מים שלא יחסר, וכל שמוסיף לקלח המעיין לחוץ, המקור יותר נותן לו. ואם אין המעיין משפיע לחוץ, אין המקור נותן לו. ודבר זה בחינה גדולה מאוד, שכל אשר מוסיף לעשות צדקה, השם יתברך משפיע לו לעשות צדקה. כמו שנראה מן המעיין, השם משפיע מימיו לחוץ, אז המקור משפיע לו. אז זה פירוש אחד בגמרא. זה הכוונה, ימצא צדקה, ימצא, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מברך אותו סייעת הדשמיה, שהוא יוכל לעשות עוד יותר צדקה. כן, רודף צדקה, ימצא צדקה. ולמר מסייע, כן?
מצווה גוררת מצווה.
מצווה גוררת מצווה, כן, אבל זה לא סתם מצווה גוררת מצווה, אלא מצווה צדקה גוררת הגדלה של מצוות הצדקה, כן?
כן.
ולמר, לפי הפירוש השני, מסייע אליו בבני האדם המקבלים. הסייעת הדשמיה היא לא במה שהוא נותן, לפי הפירוש הראשון זה במה שהוא נותן. לפי הפירוש השני, הסייעת הדשמיה היא במקבלים את הצדקה. כי השם יתברך משפיע למי אשר ראוי להשפיע לו, ולא ישפיע למי שאין ראוי לו. כי נקרא צדקה שראוי שיהיה בצדקה הצדק. ובזה יש בצדקה הצדק. זאת אומרת, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, המילה צדקה, אנחנו מפרשים אותה, מה זה צדקה? לתת מתנה לעני כדי שיוכל לחיות, כמו שהוא אמר. אבל למה זה נקרא צדקה? המילה צדקה נגזרת מהמילה צדק. אז הוא אומר, זה הפשט בגמרא בפירוש השני, רודף צדקה וחסד, רודף צדקה ימצא צדקה. מה הכוונה ימצא צדקה? הוא ימצא אנשים שבאמת ראויים לצדקה, הם באמת עניים, ואז בצדקה שהוא נותן יש צדק. כשאתה נותן לאדם עשיר, לאדם שיש לו, אז מה הצדק? איזה עניין יש לתת לו? יש לו, הוא לא צריך. אז מה הצדק? זאת אומרת, המילה צדקה לא בכדי נגזרת מהמילה צדק, נגזרת מהמילה צדק. מדוע? משום שצדקה היא צדקה כאשר היא בצדק, אבל אם היא לא בצדק אז היא לא צדקה. ברור, זה מה שהוא אומר. ופירוש הכתוב לפי זה, לפי הפירוש הזה של הגמרא, כן, שהוא מזכה אותו בעניים מהוגנים, כן, ופירוש הכתוב לפי זה, רודף צדקה ימצא הצדק הגמור, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מסייע לו שימצא בני אדם מהוגנים, שזוהי צדקה גמורה, ולא נקרא כלל השפעה. הרי הוא אמר קודם, כל העניין של צדקה זה שפע, אני משפיע לו חיים. אז הוא אומר, ולא נקרא כלל השפעה כאשר המקבל אינו הגון. הוא אומר, זה השחתה, זה לא השפעה. אתה לוקח כסף ומשחית אותו. ולמען דאמר שהקדוש ברוך הוא נותן
השחתה, נקרא.
כן, כאשר הוא מקבל אינו הגון, זה השחתה. אתה משחית את הכסף. אתה
זורק
את הכסף. כן. ולמען דאמר שהקדוש ברוך הוא נותן לו בנים שיש להם שלוש מידות. כן? וזה מפני, זה הפירוש השלישי. ימצא חיים, זקה וכבוד, הכוונה בנים, בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה. נכון? וזה מפני שהוא משפיע צדקה לאחרים. לכך השם יתברך משפיע לו בנים גם כן, כפי אשר עשה להשפיע לעני עד שאפשר שיחיה, מת מכוח הצדקה שאני נותן לו הוא חי, ולכך משפיע לו השם יתברך בנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה. ודבר זה בוודאי מידה כנגד מידה, שמשפיע לו בנים שהם בעלי השפעה. כן, משפיע לו בנים שהם עצמם מסוגלים להשפיע. כי במה, זאת אומרת, ומעניין, והשפע, ההשפעה שלהם היא לא מצומצמת דווקא לממון, אלא ההשפעה שלהם היא גם ברוחניות, זה מה שהוא אומר. כי משפיע לו בנים שהם בעלי השפעה, כי במה שהם עשירים, הם משפיעים לאחרים, והם גם כן בעלי חוכמה, להשפיע מחוכמתם לאחרים, וכן בעלי אגדה, דורשים ומשפיעים לאחרים, ובזה הם טובים ומשפיעים לכל הבריאות. כי כאשר הם בעלי עושר, אז הם יכולים להשפיע מהעושר שלהם לעניים אשר הם צריכים לדבר זה, ובעלי חוכמה, להשפיע מחוכמתם לחכמים. ואם אינם מקבלים כל כך חכמים, רק בעלי בתים, ואינם מקבלים חוכמה, בניו הם בעלי אגדה, יכולים לדרוש ברבים ויקבלו ממנו. וכל זה כאשר הוא רודף צדקה ורוצה להשלים את העני במה שהוא חסר. וכל זה כאשר הוא רודף צדקה, וזה לא סתם אדם שנותן, אלא אדם שרודף צדקה ורוצה להשלים את העני במה שהוא חסר, ממציא לו השם יתברך בנים שיהיו משלימים את העולם, שיהיו בניו בעלי עושר, והעושר משלים הבריאות, וגם יהיו משלימים את העולם בחוכמה, כי יהיו בעלי חוכמה, וגם משלימים שאר אנשים שאין מקבלים חוכמה. כן, יש אנשים שלא מסוגלים, הם לא בדרגה כזאת, אז משלימים אותם בדברי אגדה, עד שיהיו משלימים את הכל. וכל זה בזכות הצדקה שהוא משלים את העני במה שחסר. לכך השם יתברך משפיע לו בנים שהם משלימים את העולם בכל. ועוד יש בזה דבר מופלג בחוכמה מאוד, נקודה נוספת, הוא אומר, כי כאשר הוא עודף צדקה ומשפיע לעני, אז השם יתברך משפיע לו בנים שהם, אשר הם בעלי מדרגה עליונה, בשלוש מעלות עליונות שהם ידועים לנבונים, ואין להאריך בזה.
איזה מעלות?
הוא אומר, זה שיהיה לו בנים בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה, זה שלוש מדרגות. כן, שלוש מעלות עליונות, אבל הוא לא מבאר. טוב, פרק ב', אמר רבי אבאו, שאלו את שלמה בן דוד, שוב, זה גמרא בבא בתרא, עד איכן כוחה של צדקה? עד איכן, זאת אומרת, מה, עד איזה מה, האם אתה יכול להסביר, להגיד מה הערך של הצדקה, עד איפה היא מגיעה? אז הוא אומר, אמר להם, צורו מה שפירש דוד אבא. כתוב בפסוק שראינו קודם בתהילים, פיזר נתן לאביונים, צקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. רבא אמר מאחה, אני אביא לך פסוק אחר שממנו תראה את מעלת הצדקה, עד איכן היא מגיעה. וכתוב, והוא מרומי, והוא זה האדם שעושה צדקה, והוא מרומי משכון, מצודות צלעים מסגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים. עוד פעם, כתוב, והוא מרומי משכון, מצודות צלעים מסגבו, לחמו נתן, מימיו נאמנים. דה, אומר המהר"ל, כי כוחה של צדקה שני דברים, האחד שקונה הפעם מעלה עליונה אף שהיה לו הנצחיות, מה בכך? ואם לא היה לו הנצחיות, אף שהיה לו המעלה היותר עליונה, אין זה מעלה, כיוון שאינה נצחית. עוד פעם, האחד שקונה הפעם מעלה עליונה אף שהיה לו הנצחיות, מה בכך? ואם לא היה לו הנצחיות, אף שהיה לו המעלה היותר עליונה, אין זה מעלה, כיוון שאינה נצחית. ולפיכך בתורה כתיב, למען ייטב לך וארכת ימים, כלומר שיהיה לו הטוב הגמור, והטוב הגמור הזה יהיה, זאת אומרת, אומר, יש ערך לטוב הגמור כשהוא נצחי. אם זה לא טוב גמור, או אם זה לא נצחי, גם אם זה טוב גמור, זה לא משהו שלם. אז כלומר שיהיה לו הטוב הגמור, אבל לא סתם הטוב הגמור, יהיה לו טוב גמור נצחי. וזה שאמר פיזר נתן לעליונים, צדקתו עומדת לעד. מה הכוונה צדקתו עומדת לעד? הנצחיות. קרנות הרום בכבוד, זה רומז למעלה העליונה. הוא אמר מעלה עליונה נצחית. וכן הוא הפסוק השני שהגמרא מביאה, והוא מרומי משכון, זה המעלה העליונה, מצודות צלעים מסגבו, כלומר החוזק והתוקף, ודבר שיש לו חוזק אינו בטל. ולאלה שני דברים ראויה הצדקה. זאת אומרת, זה מתאים לצדקה, שמצד אחד היא נותנת נצחיות, ומצד שני היא נותנת את החוזק, כן? תוקף. כי הנצחיות, מפני שהוא נותן צדקה ומשפיע להניע את החיים, ולכך משפיע אליו השם יתברך גם כן את החיים ממקור החיים, אשר אין לו הפסק לנצח לצחים. ההשפעה של החיים לעני מזכה אותו בהשפעה עליונה של חיים ממקור החיים, וכיוון שזאת השפעה עליונה של חיים ממקור החיים, אין לה הפסק, כמו שהתבאר למעלה, כי החיים ראויים אל הצדקה. ומה שבא על הצדקה מתעלל למעלה, כן, הוא אמר זה לא רק נצחיות, זה גם מעלה. אז הוא אומר, מה שבא לצדקה מתעלה למעלה, גם דבר זה יתבאר למעלה בביאור, כי מצד שבא לצדקה משפיע אל המקבל, וכל משפיע מצד שהוא משפיע אל מקבל, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר, ולכן הוא זוכה להתרומם. זאת אומרת, ההשפעה שאדם משפיע לאחר היא בהכרח מגדלת אותו, מרוממת אותו. כל משפיע, הוא אומר, מצד שהוא משפיע אל המקבל, מצד שהוא משפיע אל המקבל, יש לו מעלה עליונה שהוא משפיע אל אחר. זה עצמו מעלה, היכולת של האדם להשפיע על מישהו אחר, להוריד שפע למישהו אחר, ולכן הוא זוכה להתרוממות. כי היסוד הוא מעלה עליונה, כמו שאומר, וזה שאמר קרנות הרום בכבוד, וכן אמרו בזה הלשון על השם יתברך, שהוא יושב במרומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. הרי כי אל המשפיע ראויה התרוממו. וכבר ביארנו דבר זה במקומו והערכנו בזה, שהצדקה ראויה שתהיה בכל עת לפי מעלתה העיונה. וכבר ביארנו אתם למעלה, כי בעל הצדקה במשהו משפיע על אחרים, הוא דבק בו יתברך, כן, הוא רוחס למידתו יתברך. הקדוש ברוך הוא משפיע חיות לכל הבריאה. אז כשאני באמצעות הרכוש, הכסף, האוכל שאני נותן לעני, אני משפיע לו חיים, אני אוחז במידתו של הקדוש ברוך הוא, כן? אז מה הוא אומר? והוא יתברך נקרא מקור חיים, אשר משפיע תמיד אל הנמצאים, ואינו פוסק ההשפעה הזאת. זאת אומרת, ההשפעה של השפע ממקור החיים היא נצחית, לא מפסיקה. ולפיכך כתוב בתהילים, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. עושה צדקה, אשרי שומרי משפט, אומר הפסוק, עושה צדקה בכל עת. מדוע? מה העניין לעשות צדקה בכל עת? אז הוא אומר, הנקודה הזאת, ולפיכך כתוב בתהילים, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת, שיש לו להשפיע בכל עת, שבזה הוא דומה ליוצרו שהוא משפיע תמיד. וכאמר בגמרא במסכת כתובות בפרק נערה, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. שואלת שם הגמרא, זה פסוק, אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת. שואלת הגמרא, איך אפשר לעשות צדקה בכל עת? מה פירוש לעשות צדקה בכל עת? זאת ההבנה של הגמרא היא שכשיש עני יש חובה לפרנס אותו, לתת לו, אבל אפשר לעשות צדקה בכל עת. דרשו רבותינו שביבנה ואמר אל הרב אליעזר, זה הזן בניו ובנותיו שהם תנים. אז מה זה נקרא צדקה בכל עת? אומרת הגמרא, זה מי שזן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. צריך להסביר, הראשונים הסבירו מה הכוונה זן את בניו ובנותיו כשהם קטנים. הכוונה כך, עד גיל 6 יש חיוב על האבא לפרנס את הבנים שנולדו לו מאשתו, יש לו חובה לפרנס אותם, זה לא מדין צדקה, זה חיוב גמור. הראשונים אמרו, כמו שהוא מתחייב מזונות לאישה, כשאדם נותן מזונות לאשתו, זה צדקה? זה לא צדקה, הוא התחייב, כן? התורה חייבה אותו, שערה כסותה ועונתה. זאת אומרת, שערה, לפי חלק מהתנאים, הכוונה מזונות. אז לזון את בניו הקטנים כשהם עד גיל 6, זה חובה לזון שהיא לא פחותה מחיוב המזונות שיש לו כלפי האישה. אבל אחרי שכבר הגיעו לגיל 6, אומרת מה, אז זה כבר חיוב של צדקה, זה כבר לא חיוב מעיקר הדין.
זה יוצא מהמעשר.
מה?
לפי זה אפשר לתת
חלק מהפוסקים, ודאי, וחלק מהפוסקים כתבו שבאמת אדם שדואג לבנים שלו מגיל 6, לפחות חלק מהכסף של מעשר, אם הוא יכול, יכול לצאת בזה.
השאלה שלי זה היה, זה יוצא מהמעשר עצמו, או זה יוצא מהחלק שעל זה אנחנו מחשבים את המעשר?
נניח לאדם יש סכום כסף של מעשר, כן? אז באופן בסיסי יגידו הרבה פוסקים שוודאי אם הוא נותן צדקה, זאת ודאי אם הוא זן בניו ובנותיו הקטנים, אז הוא יכול לתת ממעות מעשר. יש פוסקים שאומרים, יש בזה דיון, יש פוסקים שאומרים שדברים שהוא היה עושה גם אם הוא לא היה נותן צדקה, זאת אומרת, כיוון שכל אדם דואג לבנים ובנות הקטנים שלו מגיל שש ומעלה, כן, אז באמת הם אומרים שלא יעשה את זה ממעות מעשר, אבל יש הרבה פוסקים שאומרים שכן, שיכול לצאת במעות מעשר בנתינת הקהל. אדם זן את בניו ומותיו מעל גיל 6, זה צדקה. הגמרא אומרת שעל הצדקה הזאת קופים. עבור שקופים, קופים הכוונה מביישי, יש תיאור שלם בגמרא בכתובות, שאדם שיש לו ילדים בני 6 ומעלה והוא לא זן אותם, אז עושים לו טקס של ביזיון, מבזים אותו כדי שייתן, כן? זאת אומרת, אתה כופה עליו לתת באמצעות אמצעים חיצוניים, כן? אבל
זה מה נקרא צדקה?
מה? רואים שזה צדקה, כי באמת מצד הדין הוא לא חייב, אין לו חיוב. אני אמרתי, עד גיל 6 אתה חייב, מגיל 6 ומעלה אתה לא חייב, אלא זה מדין צדקה.
וגם כל אחד יש לו חיוב על צדקה.
בבקשה? נכון.
לא, רק שזה נראה משונה, כי לכאורה זה חיוב אחר של...
איזה חיוב? זה השאלה. אמרתי, מזונות הבנים והבנות זה עד גיל 6. אבל מגיל 6 ומעלה, אומרת הגמרא, זה בגדר צדקה.
גם בנות?
גם בנות, בטח.
אין חיוב לבעל להתחתן
לא, זה דינותיכם תנו לאנשים, אדם צריך להשיא את הבת שלו, זה דין אחר, זה חיוב אחר, זה לא חיוב של צדקה.
אני חשבתי כי זה בגלל יש החיוב הזה, החיוב זה לא צדקה.
לא, זה לא קשור. יש לאדם חיוב להשיא את בניו ואת בנותיו, לדאוג שהם ינסו, זה חיוב אחד, וזה לא צדקה. אבל מצד שני יש לו חיוב לזון אותם מדין צדקה. הגמרא אומרת
החיוב לזון ולפרנס את, כאילו לדאוג לבנות של הילדים, זה דווקא מדין צדקה?
מגיל 6. עד גיל 6 זה חיוב גמור.
מאיזה דין?
מדין מזונות, כמו שאמרתי. כמו שאתה חייב עם מזונות של אשתך, אתה חייב עם מזונות הבנים. כשאתה נושא אישה, אתה מתחייב לזון את הילדים עד גיל 6, כמו שאתה מתחייב לזון אותה. אבל מגיל 6 ומעלה, הגמרא אומרת שזה גדר של צדקה. גדר של צדקה. כן. אדם נותן לילדים שלו, למשל אדם דואג שהילד שלו ילמד באוניברסיטה. ילד שלו ילד בגיל 18, זה ודאי צדקה. זה ודאי צדקה. או אדם דואג שהילד שלו ילמד בישיבה. דואג
לו. אבל זה אחרי שהוא כבר יכול לעבוד ולצאת
בסדר גמור,
אבל
הוא לא עובד, הוא לא עובד, ואתה זן אותו, אתה מפרנס אותו, אתה כולל אותם בגדים, זה צדקה. זה אתה נותן לו צדקה. גם מישהו אחר יכול לעשות את זה, אבל אתה עושה את זה, אז ממני זה צדקה. הגמרא אומרת בהלכות צדקה כתוב הקרוב קרוב קודם. את החיוב של צדקה כלפי הקרובים אליך הוא יותר גדול מהרחוקים ממך. זאת אומרת, ככל שמישהו יותר קרוב אליך, החיוב של הצדקה כלפיו הופך להיות יותר גדול. אני אהיה עירך קודם, אני אהיה עיר אחרת, כן? מי שקרוב אליך, קרובים אליך, לתת לקרובים יותר חשוב, לתת למישהו רחוק יותר. זאת אומרת, כן? זה הגדרים בצדקה. אז רגע, איפה נעצרנו? איפה נעצרנו?
בשמוע.
איפה אני פשוט יצאתי בפרק ב', פרק ב',
פרק ב', בערך כאן.
הנה כאן
רב שמואל בן נחמני.
כן, רב שמואל בן נחמני אמר, הבעיה היא מה זה נקרא עושה צדקה בחולת. אז לפי הפירוש הראשון, עושה צדקה בחולת זה מי שזן את בניו ובנותיו הקטנים, כשהם קטנים, זה נקרא בחולת, הוא דואג להם לכל מחסורם, זה נקרא אדם שעושה צדקה בלי הפסקה.
זה לא נקרא צדקה, אמרנו.
זה צדקה. מגיל 6 ומעלה אמרנו זה צדקה.
אלו מגיל 6.
אדם שדואג למזונות של הילדים שלו מגיל 6 ומעלה, זה עושה צדקה בכל עת. זה לא סתם עושה
צדקה. צדקה והשיעור הוא מעשר?
מה? לא, 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 לא קשור למעשר. לא קשור למעשר. אני אומר, כן, אמרתי, השאלה אם אדם יכול לצאת ידי חובת דין מעשר בזה שהוא נותן לילדים שלו. אבל אני אומר, גם אם נניח שאין דין מעשר, דין מעשר הוא מחלוקת גדולה בין הראשונים, אם זה דאורייתא, לא דאורייתא, יש דעות שאומרות שאפילו זה לא דרבנן, זה מנהג טוב. אבל זה גמרא מפורשת שאומרת שמדין צדקה אדם חייב לפרנס את הילדים הקטנים שלו מגיל 6 ומעלה. זה צדקה, זה צדקה, הוא צריך לעשות, הוא עושה איתם צדקה. אבל צדקה שהוא חייב בה.
נגיד אדם שאינו ילדים, אז מה השיעור שהוא מתחייב בצדקה?
אתה אומר, אז אדם שאין לו ילדים צריך לתת צדקה בכל מקרה. זה עוד שאלה.
אין איזה שיעור?
לא, זה עוד שאלה. מה שיעור החיוב בצדקה? זה שאלה נוספת. זה שאלה שהיא לא שייכת דווקא הנה. שצריך לשאול, כשהתורה אומרת, בתורה כתוב פתוח תפתח, כן? לא תאמץ את ידך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כמה? התורה לא אומרת. עכשיו השאלה, אם חז"ל באו ואמרו, כן? אז זה למעשה, הדוגמה של מעשר זה דוגמה של שיעור בהלכות צדקה, כן? כמה אתה צריך לתת?
אז זה השיעור של...
מה? אני אומר, יש בזה דיון בראשונים. זה מחלוקת גדולה בראשונים, זה חיוב דאורייתא מעשר, או שזה לא חיוב דאורייתא.
אבל זה חיוב שהוא...
זה חיוב של צדקה.
הוא נפחד לחלוטין מדין צדקה?
לא, זה יישום של דין צדקה, אבל זה לא היישום היחידי. זאת אומרת,
אוקיי, נכון.
כן? זה ענף בדיני צדקה, כן? אני רק אגמור, רבי שמואל בן נחמני אמר, מה זה נקרא עושה צדקה בכל עת? זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו. מאמץ, יתום או יתומה, אין להם הורים, אין מי שידאג להם, והוא מגדל אותם בתוך ביתו, זה עושה צדקה, הוא מסיען, לא רק זה שהוא מגדל אותם, מגדל אותם ומסיא אותם. כן, ואמרו שם בגמרא, כי אבי עתו לקמי דרב חיסדא, אמר, זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, כשהיו באים אנשים כאלה שלא רוצים את הצדקה, לא רוצים לזון את הילדים שלהם, שהם מגיל שש ומעלה, אמר לו, קפו עשייתה בציבורה, ולאם האור הבא יבנה, עושים לו טקס של ביזיון, מבזים אותו. עומדים על בימה ואומרים, עורב רוצה בנים, כן? והאדם הזה לא רוצה ילדים. יש לו ילדים והוא לא זן אותם. סימן שהוא לא רוצה ילדים. הוא אפילו לא כמו עורב, והעורב הוא אכזרי, סוף שהגמרא אומרת שהוא נקרא אכזרי על בניו. האור ובאי בני, ההוא גברה, האדם הזה, כן, לא רוצה ילדים. טוב, עד כאן, נראה כבר הפעם הבאה. תודה, אני רואה כבר.